פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
מאחורי הקלעים עם המנהלים המובילים במשק. והפעם, איך מקימים חברה רב-לאומית? עם אורי לה, מייסד Outbrain.
השתדלנו להנחיל לכולם את העניין של אימיילים זרה. אימייל הוא המחרב האמון הכי גדול שיש. התחלנו לעשות משהו שנקרא סוואפ. פעם ברבעון, היינו לוקחים מהנדס ואיש מרקט, והיינו אומרים להם, עכשיו אתם מחליפים כיסאות לשבוע. אם אנחנו רוצים לדבר על ציונות וכולנו מקטרים על יוקר המחיה, אני חושב שמחובתם של מעסיקים לצאת לפריפריה. צהל היום הוא חברת השמה הכי טובה בישראל.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא רעיונות עומק עם מיטב המנהלים, היזמים ואנשי העסקים בישראל. בכל פרק נכיר אדם מרתק שיש מה ללמוד מהסיפור האישי והמקצועי שלו, מההחלטות שקיבל והמשברים שחווה. הפעם נשמע את אורי להב, שיחד עם ירון גלי הקים ב-2006 את Outbrain, העוסקת בתחום המכונה Content Discovery Marketing, שיווק ופרסום באמצעות הצגת תוכן מעניין ואיכותי לגולש. כיום Outbrain היא אחת מחברות ההייטק המובילות בישראל, ונחשבת למובילה עולמית בתחומה. את אורי ראינו עידן כהן, המפיק שלנו, ודני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל. חלק גדול מהשיחה נסוב סביב הניסיון של אורי וירון לבנות את Outbrain כחברה רב-לאומית עם סניפים בכל רחבי העולם, מארצות הברית ועד סינגפור. איך מתמודדים עם ניהול של עובדים במקומות שונים ורחוקים כל כך, ואיך מגשרים על פערי התרבויות בין הקבוצות בתוך הארגון? האתגר הזה דרש חשיבה יצירתית ולא שגרתית, וגם כמה החלטות ניהוליות שנדיר מאוד למצוא אותן בחברות אחרות. מהרעיון הזה יש הרבה מה ללמוד. האזנה נעימה.
שלום לכם. בפי עין אנחנו משוחחים עם מנהלים ממגוון תחומים במשק הישראלי על המקצוע שלהם. אנחנו מבקשים ללמוד מניסיונם על המשמעות של הובלה של אנשים ותהליכים ועל היכולת לקבל החלטות המורכבות ממשתנים רבים. אני עידן כהן ואיתי דני תימור. שלום דני.
אהלן אהלן, מה העניינים?
אצלי הכל טוב, אצלי הכל בסדר. המרואיין שלנו הפעם הוא איש שאת השירותים שחברתו מספקת, אתם מכירים טוב מאוד. החברה שהוא אחד ממייסדיה מחזיקה, יחד עם המתחרה הראשית שלה, ב-80% מהשוק העולמי. שתי החברות ישראליות. והמוצר עצמו שהחברה שבראשה עומד פיתחה, היא צריכה חינוך של הלקוחות, שכן הם יצרו מוצר שלא היה קיים אף פעם. לחברה קוראים Outbrain, ולאיש היושב מולנו קוראים אורי להב. שלום אורי.
אהלן, מה ענייני?
ברוך הבא. למי שלא...
עכשיו אני בצד של המרואיין, לא בצד של המרואיין.
הוא זע באינוחות על הכיסא.
כן, בהחלט. חשוב לציין שאורי חולק איתנו גם את המקצוע. אורי הוא בראש ובראשונה פודקאסטר, לדעתי, עוד לפני Outbrain.
לא, לא, זה תוך כדי Outbrain בשנים הראשונות. זה סיפור נחמד, הקטע של הפודקאסטינג.
למי שלא מכיר אבל, אם אנחנו כבר מדברים על Outbrain, היא מנוע המלצות של תכנים בעמודי האינטרנט, המציגה כישורים ממומנים לגולש. אתם ודאי מכירים את ההפניה, אולי יעניין אותך גם באתרים כמו ESPN, CNN, Ynet ולמונד, עם למנות חלק מהלקוחות שלכם. עולם התוכן השיווקי והקונטנט דיסקאברי הוא עולם מרתק, ועל הנושאים הללו, כמו גם על הקמת החברה והפיבוטים שעשיתם, ניתן לשמוע במקומות אחרים. וברשותך, נרצה להתמקד היום בשיחה על מקצוע הניהול מזווית המבט שלך. לצד היותך המנכ״ל של Outbrain בישראל, אתה גם הקו-פאונדר של החברה. אתה וירון גלי הקמתם את Outbrain בשלהי שנת 2006, ובאחד המקומות הזכרת שהרעיון לחברה נולד במהלך שייט שערכתם בטורקיה, והרעיונות נכתבו על מפיות במסעדה בכפר דייגים. עד כאן אני צודק?
נשמע רומנטי.
זה באמת מה שככה צד את עיני הרומנטיקה הזאת. ואם כבר ברומנטיקה עסקינן, הייתי שמח אם אתה יכול לספר לי קצת על מערכת היחסים המקצועית בינך לבין ירון גלי. אתה מנהל את האתר בישראל תחת הכותרת General Manager, והוא יושב בניו יורק ומחזיק בתואר CEO, Chief Executive Officer, שניהם מתרגמים למנכ״ל בעברית. מה חלוקת התפקידים ביניכם?
טוב, התחלנו את החברה ביחד, ירון ואני, כשירון כבר גר בניו יורק, ואני בישראל, ובעצם התפקיד שלי מיסודה של החברה, ואני חושב בכל השבע שנים הראשונות שלה, בת עשר, היה CTO, וכסייד ג'וב, ניהלתי גם את המשרד בישראל, אבל זה מצב שיצר, בעצם הקמנו את הצד הטכנולוגי של החברה בישראל, ואת הצד העסקי שלה, וצד הפרודקט שאותו הוביל ירון, הקמנו בניו יורק, והמטרה, או בעצם היתרון שנתן לנו העובדה שאנחנו אחד פה ואחד שם, זה הנוכחות של פאונדרים בשני המקומות. וזה יצר הדקווטר עסקי, וההדקווטר כמובן של החברה, איפה שירון יושב כמנכ"ל החברה, בניו יורק, וממש הדקווטר טכנולוגי בישראל, שפה גם התחלנו לפתח את כאילו מחלקות הפיתוח והאופריישן שלנו וכל הצדדים הטכנולוגיים. וכשיש שני פאונדרים בתוך המקומות האלה, וכפרספקטיבה כמה שנים אחר כך, כשנכנסה כרמל להשקעה בנו, אז אחד החבר'ה האסוסייטס בכרמל, שברבות הימים הצטרף אלינו, גלעד, אמר לנו, אחד הדברים שמאוד התרשמנו, זה איך החברה מנוהלת בטלפתיה. זאת אומרת, יש פה שני פאונדרים, שלא צריכים וכמעט לא מדברים ביניהם, לא בגלל שאנחנו רבים אחד, ממש לא, אבל זה ברור לשניהם, ושניהם ברור להם מה צריך לעשות, ועושים.
זה בגלל ששתתם כל כך הרבה שנים ביחד? בגלל שאתם שניכם קצינים בחיל הים?
אז קודם כל, שנינו עשינו את קורס חובלים ביחד, זה, לא יודע, כל אחד מכם יכול לחשוב על הבן אדם שהוא היה איתו בטירונות, ואיך, וכמובן עבר איתו איזשהו מסלול מאוד ארוך ביחד. אני חושב שיש משהו מאוד מעניין במה שהצבא עושה. הצבא לוקח בחור בן 18 שמתחיל, 18-19, שמתחיל לבנות לעצמו איזושהי אישיות עצמאית, שובר לו אותה, מרסק, מביא את כולם לאותו לבל, ועכשיו יוצק להם איזושהי מערכת ערכים בשלב מאוד מוקדם, שבו לאנשים מתעצבת מערכת הערכים, וכשיש מערכת ערכים מאוד מאוד דומה בין אנשים, שהרבה קוראים לזה, אכלנו מאותו מסטינג, ישנו באותה שוחה, אז
יש הרבה שוחות בים.
כן, אבל כשיש מערכת הערכים מאוד דומה לאנשים, אז הרבה יותר קל לתקשר ולהבין אחד את השני. השפה היא אותו דבר, מערכת הדימויים היא אותו דבר, הכל מאוד מאוד מוכר. וכשגלעד אמר לנו את זה, אז רגע, וואלה, יש פה משהו שצריך לדבר מעט מאוד. מבינים אחד את השני מאוד מאוד טוב.
זאת אומרת, מה שאתה, קודם כל אתם התחלתם כמעט הפוך ממה שכל סטארט-אפ שאני מכיר לפחות מתחיל. התחלתם מלכתחילה עם שני מרכזים, שא' באמת יוצר אתגר ניהולי, אבל יוצר גם אתגר תרבותי מאוד מאוד משמעותי. גם בשלב הסטארט-אפ, איך מצבים תרבות של חברה, כאשר יש לכם ממש שני מרכזים, שני ראשים, שני פאונדרים, אולי ביניהם יש איזושהי, יש טלפתיה, אבל איך מכניסים את, איך מאגדים את העובדים לתוך התרבות הזאת?
אז תראה, קודם כל, אני חושב שהחידות וההבנה ביני לבין ירון חלחלה גם למטה. אוקיי, בשני הצדדים. ואחד, אנחנו לא צעירים, אנחנו שנינו קצת יותר, נכנסנו לסיפור הזה בגיל 36 עם שני ילדים, ועם קצת יותר ניסיון, וקצת יותר ניסיון בארגונים שגדלו והגיעו להיות ארגונים משמעותיים. ירון, החברה הקודמת שלו, קוויגו, כבר הייתה חברה משמעותית, כשהוא יצא להרפתקה של Outbrain, ואני הגעתי משופינג.com שהייתה כבר חברה משמעותית, ואני חושב שברור לנו איך דינמיקות קורות בחברות שהן מבוזרות על פני מדינות ובחברות גדולות יותר. ואחד הדברים שמאוד רצינו להשריש, זה העניין שנקרא trust.
אמון.
אמון. אמון בין מחלקות שונות שלא חולקות את אותה מכונת קפה. אוקיי? שאנשים לא פוגשים אחד את השני במסדרון, לא יכולים לראות ולדבר אחד עם השני, לא יכולים לקרוא שפת גוף. ועכשיו, איך אתה מייצר את האמון הזה? בעיקר בין אנשי מכירות לאנשי טכנולוגיה, שגם הדיסציפלינות שונות, ויש אוקיינוס ביניהם. והבדלי time zone והבדלי שפה. עשינו המון דברים לאורך הדרך, אבל השתדלנו להנחיל לכולם את העניין של אימיילים זה רע.
אימיילים זה רע?
אימיילים זה רע. אימייל הוא המחרב האמון הכי גדול שיש.
אני מכיר חברות, סטארט-אפים, שאם זה לא נמצא באימייל, אתה לא יודע מה ההיסטוריה של החברה, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול לדעת מה היה. הזיכרון הארגוני פחות או יותר יושב בתוך אימייל.
אז לזיכרון ארגוני הוא באמת טוב. Mm-hmm. אבל כדי לדון על דברים, זה רע מאוד. כי אין שפת גוף, אין אינטונציה, אין תקשורת בין אישית ואין קשר עין. אתם מכירים את זה למשל מעולמות השיימינג היום בסושיאל נטנורקס, אנשים הרבה יותר קל להם לעשות שיימינג ובליימינג ופינגר פוינטינג. וואי, אני מדבר יותר מדי
אתה חי בשון ניו יורק.
אז הרבה יותר קל לעשות את זה כשאתה לא רואה את הבן אדם שאתה מדבר איתו, וכשאתה רואה ואתה יכול להסתכל בעיניים למישהו, אתה מכבד אותו הרבה יותר. הטון הוא רך הרבה יותר, מבין הרבה יותר, קורקטי הרבה יותר, זאת אומרת, מנסה להיות ענייני ולהעביר את הנקודה, מאשר טון שהוא מנסה להתעלות. ועוד אחד הדברים, יש דבר יותר גרוע מאימייל, זה אימייל בתפוצת נאטו מורחבת.
כן, בטח, כי אז כל אחד חושב איך זה יתפרש פוליטית, ואיך זה מחזק אותו, ולוקח אותו קדימה.
בדיוק. ולכן, אנחנו מאוד אוהבים במקומות שבהם צריך לייצר אינטראקציה שממנה יוצאים פירות, להשתדל לעשות את זה פנים מול פנים, בווידאו אם אפשר.
אוקיי.
סדר העדיפויות הוא פנים אל פנים, זה כמובן לא מתאפשר אם יש אוקיינוס באמצע, אבל במשרדים שתרבות האימייל מאוד נכנסת פנימה, אז אתה רואה אנשים שיושבים קיר אחד ביניהם והם שולחים אימייל, כי באימייל הם יכולים לעשות כל הדברים הרעים שאפשר לעשות באימייל. אם אתה יכול לעשות דברים פנים אל פנים, תעשה אותם פנים אל פנים. העדיפות השנייה היא וידאו. העדיפות השלישית היא שיחת טלפון. העדיפות הרביעית זה אינסטנט מסג'ינג, שהוא באחד לאחד. ובסוף, אימייל.
זאת אומרת, הטראסט לא יכול להתקיים בסביבה שבה יש אימיילים. הטראסט יכול להתקיים רק בסביבה שיש בה קשר בין אישי.
נכון, עכשיו, זה לא שאנחנו לא משתמשים באימיילים. ואימיילים לפעמים חשובים בשביל הזיכרון הארגוני. אבל אם עשיתם שיחה, הבנתם מה שניכם רוצים לעשות, מה נכון לעשות, סכמו את זה באימייל, תקבל את הזיכרון הארגוני, תקבל את יכולת לשתף בזה עוד כמה דברים, אבל תגיד, אני ועידן דיברנו והסכמנו שהדבר הנכון לעשות הוא ככה וככה.
איך מטמיעים דבר כזה?
מדברים על זה.
אתם פשוט מאוד נוקטים סנקציות נגד מישהו שמוציאים מיילים, או שאתם מלמדים בעדינות?
אנחנו לא נוקטים סנקציות, אבל כשאנחנו רואים שרשראות אימייל שעולות בטונים לתפוצת נאטו מורחבת, אז אנחנו קוטעים אותם ואומרים לאנשים, לכו תדברו. הדבר השני שככה התחלנו לעשות, כשהחברה קצת גדלה ונהייתה פחות גוף כזה שכולם גרדים לכולם את הגב, התחלנו לראות אנשים שפחות מכירים אחד את השני, והריחוק הזה בין החברות או בין המרכזים, התחלנו להרגיש אותו. התחלנו לעשות משהו שנקרא סוואפ. פעם ברבעון, היינו לוקחים מהנדס ואיש מרקט, זה יכול להיות איש מחירות או אקאונט מנג'ר או איש מרקטינג, והיינו אומרים להם, עכשיו אתם מחליפים כיסאות לשבוע.
זאת אומרת, מטיסים מישהו מארצות הברית לארץ, מישהו מארץ לניו יורק, ושלום על ישראל?
מחליפים
או שלום על ארצות הברית?
מחליפים כיסאות פיזית, הצוות ששלח את בן אדם A מארח את בן אדם B, והשקענו מאוד באירוח. באמת, בנסות...
ממש עם המחליפה.
כן, כן, כמו עם המחליפה, כדי ללמוד, שכל אחד ילמד את ההוויה של הצד השני, וזה יצר המון גשרים טובים ושגרירים בין החברות. פעם שלחנו מפה מישראל את אחד המהנדסים לניו יורק, והוא חוזר והוא נכנס אליי לחדר ואומר לי, תשמע, החבר'ה, האנשי מחירות שלנו, הם תותחים. הוא מספר לי איך הוא הזמין אותו לפגישת מחירות בטלפון, ואיך אנשי המחירות מכירים בדיוק את כל הסקריפט של מה הולך לקרות בפגישה, את התגובות של הלקוח, הם מכירים כבר הכל, והם יודעים בדיוק איך לסגור מחירה, והמחירה נסגרת. והוא התרשם מזה מאוד, ואני בתור CTO, הרמתי טלפון במסגרת הטראסט למי שניהיה לזה את המחירות, ואמרתי לו, תקשיב, שלחנו את אוריאל, הוא מאוד התרשם, הוא אמר שחבר'ה תותחים, וכל הכבוד. אז הוא אמר לי, זה לא שאנחנו כאלה תותחים, פשוט יש לנו מוצר טוב למכור. ואז הבנתי שיש פה את האמון ההדדי הזה, שיכול לאפשר לנו עכשיו to scale it. אז אם אני יכול לשלוח מהנדס ולהגיד, והוא חוזר, כשיש בו את האמון ואותו דבר, אנשים שמגיעים לישראל ורואים שיש פה אנשים טובים וחזקים וחכמים, ואנשי המחירות חייבים את האמון הזה כדי להיכנס לפגישה ולמכור, הם חייבים לדעת שיש מאחוריהם צוות שידאג לזה שהמוצר יעבוד ויספק את הסחורה.
אז בוא נדבר שנייה אחת. אתה הזכרת עכשיו את המילה סקיילינג, אתה הזכרת עכשיו את המילה אמון. אני רוצה שנייה אחת להתעכב על נקודה ששמעתי אותך אומר באיזשהו מקום, שאתם תהליך הגיוס אצלכם לאדם אחד לוקח בין 3 ל-6 חודשים.
כן.
עכשיו, אתם כבר לא סטארט-אפ. איך מצליחים בחברה של יותר מ-400 איש, תקן אותי אם אני טועה, שיש לה headquarters עסקי בניו יורק, headquarters טכנולוגי פה בארץ, עם משרדים, אני רשמתי לעצמי, באוסטרליה, איטליה, ברזיל, בריטניה, גרמניה, יפן, צרפת, ספרד, סינגפור, ואני בטוח ששכחתי מישהו.
תן לי לחשוב על זה. ישראל?
לא, ישראל, אמרנו, יש לכם פה אמריקאים, אוקיי? איך אתם מצליחים עדיין לשמור גם על רמת האמון הגבוהה הזאת, גם על הגיוס שעורך 2 רבעונים מצד אחד, עם היכולת to scale בלי להתמוטט, זאת אומרת, להספיק לגדול בזמן, אבל לא לגדול מהר מדי ולא לגדול לאט מדי, והפרמטר השלישי שאני מסתכל עליו, זה העניין של cost effective, time effective. האם אתם מצליחים בעצם לשמור עדיין על אותם ערכים שהצבתם לעצמכם, כשאתם כבר יותר מ-400 איש, עם המון אתרים?
אני חושב שאנחנו מתקרבים ל-500 איש, 550 איש. עברנו את ה-500. יש לנו 14, בערך 14 אתרים. איך אנחנו מצליחים?
אתם לא צריכים לוותר על משהו במקום הזה?
אני לא יודע אם זה כל כך עניין של לוותר, אבל זה התמודדות. אוקיי? ויש מקומות שבהם אתה לא מוותר, אבל אתה נהיה יצירתי. בסדר? למשל, כשדיברנו על הסוואפ הזה, שפתאום אמרנו, יאללה, בוא נתחיל את זה, זה בא מצורך. זה בא מהצורך להבין שאתה צריך לעשות את הסוואפ, כי אנשים, החברה מתחילה לגדול, ואנשים מתחילים לאבד קצת את האמון הזה, אז בוא ניצור באופן מופגן את את הגשר. היו דברים שניסינו ופחות עבדו. ניסינו לפתוח מה שנקרא חלון לארצות הברית. אוקיי? היה לנו, שמנו במטבח במשרד בישראל טלוויזיה, שמנו במשרד בניו יורק טלוויזיה, ומשעה מסוימת היה סקייפ פתוח כל הזמן בין המטבחים. זה היה נחמד, כאילו יכולת תמיד, היה לך חלון למטבח, למכונת קפה בניו יורק וההפך. שזה עבד נחמד עד שהחבר'ה בארצות הברית התחילו להתלונן שבשלב מסוים יש להם רעש בעברית שהם לא מבינים. ואנחנו מבינים אותם כי זה אנגלית, אבל הם לא מבינים אותנו כי זה עברית. אז קיפלנו את זה, אבל זה היה רעיון נחמד בשביל לייצר את הטראסט, אבל...
ואיך יוצרים טראסט עם מישהו שיושב בסינגפור?
נוסעים אליו, מביאים, משתדלים להביא.
כמה אנשים יושבים בסינגפור רק כדי שנבין? זאת אומרת, יש לכם שם אתר, אני מניח שזה משרד מחירות.
אני אגיד בסביבות 10. אוקיי? כן, זה משרד מחירות. אחת השיטות שלנו להפוך לחברה גלובלית יותר... אם אני, המקומות שאני מגמגם, זה המקומות שאני מחפש את המילה העברית. אחת השיטות שלנו לעשות את הסקיילינג הזה גלובלית, זה למצוא אנשים שהם מבחינתנו פאונדרים לכל דבר. אנחנו כפאונדרים מרגישים איתם מעולה. הם יכולים להיות השגרירים שלנו, הרגל שלנו בטריטוריה. והם עכשיו היזמים של Outbrain באותה טריטוריה.
זה לא בעיה שיש כל כך הרבה יזמים בחברה אחת?
אתה חייב אנשים עם יכולת יזמית ויכולת execution ו-operation במקום הזה. עכשיו, זה לא, הם לא היזמים של של Outbrain, הם היזמים של Outbrain בטריטוריה, ו... הם מבחינתנו שגרירנו בטריטוריה המרוחקת, והם גם בונים את הצוות מסביבם. עכשיו, לא יודע, במשטרים הפטריארכליים, אתה שם את הבן שלך כדי להעביר, שה-DNA שלך יהיה בטריטוריה המרוחקת, נכון? אז... פה זה פשוט DNA אחר, זה ה-DNA של התרבות. אתה לוקח מישהו שהוא גם איש עסקים טוב שמתאים כדי להקים פעילות עסקית באותו מקום, והוא גם, אתה מרגיש איתו מספיק מתאים ב-DNA כדי לקחת ולבנות חברה קטנה, שאני כשאני נוסע ואני משתדל לנסוע למשרדים בעולם, זה עוד אחד מהאלמנטים. אני נכנס למשרד ואני מיד מרגיש בבית. אני מיד מרגיש ב-Outbrain. כי מישהו דאג שיש שם אווירה של Outbrain. וזה עובד, זה קסם, זה סוג של קסם.
אני רוצה להישאר קצת בעולם של כוח אדם, משאבי אנוש. כמה ביקורים שהיו לי במטה של Outbrain בנתניה, שגם על זה נדבר תכף, התרשמתי מאוד מהעובדה שאפשר לראות הרבה מאוד אנשי פיתוח עם שערות לבנות או בלי שערות בכלל, וכאחד שמסתובב לא מעט בחברות טכנולוגיה, חברות הייטק, בו מקדשים את הנאורים ומחפשים את הצעירים ביותר, התרשמתי מאוד לטובה. עכשיו, זה קצת מתכתב לי ממה שסיפר גיל רוזנפלד, שקדם בפרק הקודם, שהוא מחפש את אנשי הדור השלישי, אותם אנשים ש... או הרגישו שהם תקועים במקום העבודה הקודם שלהם, או מצאו את עצמם מחוץ למעגל העבודה. אני אשמח לשמוע קצת את דעתך על הנושא.
למה זה קרה? זה קרה, אוקיי? זה לא שאוטברן היא כולה אפורי שיער. אנחנו פשוט לא שמנו הגדרה כזאת שבן אדם חייב להיות צעיר וחסר ניסיון. אני חושב שאחד הגורמים לזה זה שאנחנו... נכנסנו, כמו שאמרתי, להרפתקה הזאת בגיל 36 עם שני ילדים. וככה גם היה המיליה שלנו, האנשים שאנחנו מכירים. והם הביאו את המיליה שלהם. וככה זה נוצר, אבל אני חושב שבין החמישה אנשים הראשונים שגייסנו, היה בחור שרק השתחרר מהצבא. דרך אגב, הוא עדיין בחברה. אני לא יודע, היה לנו נחמד לעבוד עם האנשים האלה, וככה זה קרה. אני חושב שיש לדבר הזה השפעות מאוד טובות, במיוחד אם אתה חברה שיש לה אתגרים אלגוריתמיים גדולים, ואתגרי סקייל מאוד גדולים. זה המקומות שבהם אתה צריך אנשים עם ניסיון. וניסיון בא גם עם גיל, וגיל בא עם מצב משפחתי, עכשיו, אני לא יודע מה הסיבה ומה המסובב, אבל בעניין הזה נתניה היא אחלה מקום, כי מצב משפחתי בא עם הצורך לצאת לפריפריה, ואז זה אנשים שנוח להם להגיע, וחשוב להם מאוד הזמן עם הילדים, אז הם לא יגיעו, הם לא יכנסו, יעברו את הפקקים של הכניסה לתל אביב בבוקר והיציאה בערב, כי... זה לוקח להם פשוט זמן. יש לנו הרבה תל אביבים שמבינים שלהגיע בבוקר לנתניה הרבה יותר קל מאשר להגיע לעתידים.
בעיקר לאור העובדה שאתם יחסית קרובים לרכבת או לתחנה שנבנית היום.
בכלל הולכת להיות לנו תחנה 100 מטר מהמשרד, אז זה הולך להיות בכלל מאוד פשוט להגיע. יש, אני יכול להגיד שיש לתל אביבים מחסום מאוד גדול, נתניה נראה להם מעבר להרי החושך.
אתה נורמלי, זה צפונית להרצליה, מה קרה לך?
גם להרצליה, תל אביב, לפני שישבנו בנתניה, ישבנו בהרצליה, וכבר אז אנשים אומרים, לא, הרצליה זה רחוק. האמת שלהיכנס להרצליה, להגיע לעבודה בבוקר, דור טו דור להרצליה, יותר פשוט להגיע לנתניה. לתל אביבי הממוצע.
אז לשבת בנתניה זה אקט ציוני?
אם אנחנו רוצים לדבר על ציונות וכולנו מקטרים על יוקר המחיה, אני חושב שמחובתם של מעסיקים לצאת לפריפריה ולספק עבודה בפריפריה, כי הריכוז של מקורות תעסוקה בתוך הקרח, או במקרה שלנו תל אביב, גורם לזה שגם אנשים יש יותר ביקוש למגורים בפנים, זה מעלה את מחירי הדיור ואת מחירי הנדלן למשרדים, והיכולת שלנו להשפיע על מחירי הדיור היא הרבה יותר גדולה אם אנחנו מספק מקורות תעסוקה בפריפריה, מאשר נגרום לכולם להתרכז במקום אחד.
על ציונות, אז אני חושב שאחד מהנקודות שמפרידות את Outbrain מלא מעט סטארט-אפים שיבנו בשנים האחרונות, זה לפחות על פניו, אתם בניתם את החברה כחברה לטווח ארוך, לא כחברה לאקזיט. קודם כל, למה? כולם בונים לאקזיט, עושים את האקזיט וממשיכים הלאה, ואתם מתעקשים כבר 11 שנה להיות על הכביש? או 10 שנים?
10 שנים החודש.
וואלה, מזל טוב. למה לא לבנות את זה? למה מלכתחילה בניתם את החברה לטווח ארוך ולא לאקזיט? או האם זה ככה התגלגלתם כמו שהתגלגלתם בדברים אחרים, או שזה היה משהו מכוון?
אני חושב שהכותרת ציונות היא, היא לא מתאימה פה, היא בית פרודקט. אוקיי? לא, לא, לא בגלל זה החברה היא חברה שנבנית כחברה sustainable וברת קיימה בעברית. ובנויה לטווח ארוך. הסיבה המרכזית היא המגדלור שלנו.
שזה רק, נגיד, יושב עם הטרסט בתוך המקום של התרבות הארגונית.
כן, לגמרי.
זה מסוג הדברים ששוב ברעיונות איתכם עולה time and time again.
כן, המגדלור שלנו הוא היכולת להציג למשתמשים, ולא משנה איך, תכנים מעניינים שהם יוכלו לסמוך עליהם שהם מעניינים. די מההתחלה היה ברור לנו שזה לא פשוט לעשות את זה, ואם אתה רוצה לעשות אימפקט טוב או גדול ולשנות את תרבות צריכת התוכן של הרבה מאוד אנשים, זה הולך לקחת הרבה מאוד זמן והרבה משאבים, וזה משימה גדולה, משימה גדולה אתה צריך גם צוות גדול, ואתה צריך לבנות את החברה לסקייל ולהתכוון למקום הזה מההתחלה. אני חושב ששנינו באנו מארגונים שהם מספיק סיגניפיקנטיים כדי לא לפחד מהדבר הזה. הרבה אנשים בונים קטן ולאקזיט כי הצמיחה של החברה מאוד מפחידה אותה. כשאתה בא מארגון גדול ואתה מבין איך דברים עובדים ואתה רואה איך יזמים אחרים עושים את הצמיחה הזאת, איך יזמים ומנהלים אחרים עושים את הצמיחה הזאת, אז זה לא מפחיד אותך. אתה גם רואה שהם אנשים בלי, אין להם כנפיים. הם אנשים כמוני כמוך והם עושים את זה. ואתה מבין שאתה יכול. אחד הדברים שאני מאוד מציע ליזמים, ויש, לא יודע, בשנים האחרונות מין פריחה כזאת של יזמים מאוד, מאוד צעירים ובלי ניסיון ועם הרבה פאשן להיות יזמים, לפעמים לא מהסיבות הנכונות, אם נגענו ביוקר המחיה, ולפעמים אנשים אומרים לי, היכולת שלי להגיע לדירה זה אם אני אעשה אקזיט איפשהו, ואם לא, אז אני כל החיים אתבחבש במקום הזה של יוקר המחיה. אני אומר להם, סבבה, אבל הסיכוי שלך לעשות אקזיט הוא הרבה יותר נמוך, או לעשות משהו סיגניפיקנטי, הוא הרבה יותר נמוך אם אתה צעיר וחסר ניסיון, לעומת אם כבר עברת וראית וחווית וראית איך עושים דברים בגדול.
והסטטיסטיקה שוב זה בדרך כלל אחד מ-10 שמצליח לשרוד איזשהו...
כן, כי פשוט נכנסים לזה הרבה לא מהסיבות הנכונות ולא עם הכישורים הנכונים.
אני יודע שיש כמה יוזמות שאתם שותפים להם בתוך התעשייה הישראלית. אחד מהם זה מיזם מאוד מאוד מעניין לשילוב חרדים בהייטק, קמאטק. אני ראיתי שאתם שם גם עובדים, גם ספונסרים. אתה נתת שם מרצאה או שתיים. בוא ספר לי קצת על הקשר הזה.
קמאטק זה, הם הגיעו אלינו, פנו אלינו אברהימי ומוישי, שאני מת על השמות. אנשים יקרים שמריצים בעצם יוזמה לקידום חרדים בהייטק, וליצירת יזמויות של חרדים בהייטק, כדי שנארח חברה אצלנו. הסכמנו בשמחה, על בסיס מקום פנוי, מה שנקרא. אחר כך גם נוצר הקשר, והם עושים הרבה הרצאות וטיפוח וליווי ליזמים שלהם. אז אני שמח לעזור, אאוטברן שמחה לעזור לחברה האלה, ופשוט עוזרים, זה הכל, לא משהו מעבר לזה. דברים אחרים שאנחנו עושים ככה בתעשייה, אז מתחיל מרוורסים שנגענו בו.
איך אומרים, בשביל הגילוי הנאות, השותף שלך לרוורסים חולק איתנו את המשרד, או אנחנו חולקים איתו את המשרד למען האמת, רן תבור גדול.
את רן הכרתי כי הוא היה המרואיין הראשון שלנו, כשרצינו להתחיל לבנות פה צוות פיתוח, ומאוד רצו...
באאוטבריין.
באאוטבריין, כן.
הגיע לרעיון עבודה.
לפני 10 שנים. די הצטערנו שהוא לא בא, כי הוא הלך לאיזה חברה קטנה בשם גוגל. ושנה וחצי אחר כך, איכשהו התגלגלנו רן ואני להתחיל את הפודקאסט רוורסים, שהיום הוא כבר בין 7.5. התחלנו לעשות את רוורסים, רוורסים פלטפורמה.
יש לזה קשר לעובדה ששניכם קיבוצניקים?
כן, כן, ברור. זה פודקאסט טכנולוגי בעברית, ובשביל צעיר קיבוצניק לעשות רוורסים פלטפורמה, זה האתגר הטכנולוגי הכי גדול שיש. אז ככה גם קראנו לזה. וזהו, והתחלנו את רוורסים, ושנה וחצי אחר כך רן הצטרף לאוטברן, לעבוד באוטברן, ואחר כך הוא פרש ליזמויות שלו. אנחנו גם מתוך זה צמח כנס שנתי שנקרא רוורסים סאמיט, שהוא עם כל הצניעות, לדעתי הכנס הטכנולוגי הכי טוב בארץ, השנה הוא מתקיים בעוד כמעט חודש, קצת יותר מחודש. בדומה לזה, אני גם הקמתי את IL Tech Talks, שהוא היכולת של חברות לשתף ביניהם ידע בצורה של מיטאפים והרצאות. אנחנו עושים גם פעם בשנה את Tech Talks Week, שהוא שבוע של Tech Talks, הרצאות טכנולוגיות, שבעצם מערבב את כל הקהילה הטכנולוגית בארץ. אנחנו פתחנו השנה את אופסקול, שהוא שיתוף בין כמה חברות צמיחה ישראליות, שהמטרה שלו היא לייצר עוד אנשי אופריישנס, או סיסאדמינס, אבל סיסאדמינס מהסוג החדש, היותר דאב-אופסי ביכולת שלהם גם לפתח, ליצור אוטומציות, וגם לעבוד סביב תרבות שהיא תרבות הדאב-אופס החדשה.
בקיצור, להכשיר אנשים למקצוע שאין בו הכשרה חוץ מאשר on the job training.
בדיוק, אז אנחנו עושים את זה, התארגנו כמה חברות ביחד, להרים מיזם כזה, שבו אנחנו מכשירים אנשים, על ידי בעצם אנשים מהתעשייה שמכשירים אותם.
הייתי רוצה לקחת אותך קצת אחורה. בשיחה אחרת עם דודי מנטין, מנכ״ל ריקושט, אני לא יודע אם יצא לך להכיר אותו, היה מפקד פלגת דבורים, בחיל הים, הוא סיפר קצת על הכישורים, כישורי הניהול, כישורי הפיקוד, שנתן לו השירות כחובל, כמפקד כלי שיט, אחרי זה מפקד פלגה, גם אתה וגם ירון, יוצא חיל הים, חובלים, בשיחה שהייתה לי פעם עם ירון, שאלתי אותו על איזה דבור הוא שירת, זה נגמר רע מאוד, הסתבר שהוא מהצד שמנגד, מהסטילים, ולמיטב זיכרוני אתה פיקעת על דבור. כמה באמת תרם לך הצבא, ניסיון עם חיילים לניהול?
אז אני אספר אנקדוטה אחת, או בוא נגיד ככה, אספקט אחד של הדבר הזה, ויש בטוח עוד הרבה אספקטים. אתה עושה קורס חובלים, אחר כך הייתי קצין משמרת בסטיל, ואחר כך אתה עושה קורס פיקוד ימי, שבעצם מכין אותך לתפקיד הייעוד שלך. ואני עשיתי קורס פיקוד על דבורה, דבור, כלי בטש. סיימתי אותו, והגעתי לפלגה, קיבלתי את הספינה. ברגע שדרכתי בספינה, הבנתי דבר מאוד פשוט. אני הבן אדם הכי פחות מקצועי על על הספינה.
וזה הבנת בגיל 19 או 20, מתי ש...
20 פלוס נגיד. אני הבן אדם הכי פחות מקצועי בספינה.
למרות ההכשרה הארוכה וקורס חובלים, הוא קורס שמוצאים לך את הנשמה
כן,
עם כפית.
כן, אבל בסוף אתה בא, היום המסלול קצת שונה, אבל במסלול שהיה לנו, כשאתה מגיע לפקד על דבור, יש לך הכי פחות שעות ים דבור, מכל הצוות. כל הצוות הוא, יש לו יותר ניסיון ממך, כל אחד מהם יותר מקצועי במה שהוא עושה, הם מכירים את הכלי יותר טוב ממך, הם מכירים אפילו את גזרת הבטש ואת ה... ואת ה... כל האיומים ש... שנמצאים שם יותר טוב ממך. עכשיו, אתה צריך לקחת אותם, לאמן אותם, כאילו, את מי אתה מאמן? את האנשים שיותר טובים ממך? אתה צריך להוציא אותם לים, לעשות משימה, לפקד עליהם, להגיד להם מה לעשות. ברור שיש מקומות שהם אומרים, רגע, תכלס הוא מדבר שטויות, או שיש להם פתאום קונפליקטים עם מה שאתה, עם הצורה שבה אתה מוביל אותם, ואתה צריך לעשות את המשימה, ולחזור איתם ביחד בריאים ושלמים לנמל.
ושוב אנחנו חוזרים לאמון.
אני לא חושב שזה עניין, זה פחות, כן, יש את האמון בך בתור, בתור מפקד או, או מנהל, אבל בתכלס אותו דבר קורה בסטארט-אפ, וטוב שכך. זאת אומרת, אם מנהל מבין שהוא מעכשיו צריך להתחיל לגייס אנשים שהם יותר טובים ממנו, והוא יודע להתמודד עם הסיטואציה הזאת, שיש אנשים שיותר טובים ממנו, אז מתכון טוב לצמיחה. אם אתה לא מביא אנשים שהם יותר טובים ממך, אז בשביל מה אתה מגייס אותם? אוקיי? אתה רוצה להצמיח את החברה ולתת לה את האפשרות להתגבר על, על עוד אתגר ועוד אתגר, ואחת הסיבות לבנות את ארגז הכלים של החברה כדי, או אחת הדרכים כדי לבנות את ארגז הכלים של החברה להתמודד עם האתגר הבא, זה להביא אנשים שיכולים להתמודד עם, עם האתגר הבא. יש עוד הרבה שיטות לפתח את האנשים שלך, אבל אם אתה מביא אנשים שיכולים להתמודד עם האתגר הבא של החברה, ואתה מרגיש עם זה טוב, זה כלים מאוד מאוד חשובים. עכשיו, אני לא יודע אם במודע או לא במודע, חיל הים מחנך את האנשים שלו לצורת פיקוד כזאת, או יכולת את, ה, את החובלים או את הקצינים שהוא בונה, את היכולת להוביל אנשים שהם יותר, שהם יותר מקצועיים מהם. כי קורס חובלים זה כמו אקדמיה צבאית בהרבה צבאות בחול, הקצין לא היה חייל אף פעם.
כן, שזה באמת יוצא דופן. אני שריונר, וכשאני חושב על זה בקורס מטקים, אז דבר ראשון שאתה עושה, אתה עושה את כל התפקידים שלא היית. הייתי נהג טנק, ומיד שמים אותך להיות טען, להיות תותחן, ואז אתה מגלה במקרה שלי שיש לך מחלת ים בתוך הצריח שמסתובב, ויש לך רק פרי טלסקופ להסתכל דרכו, ומקיל לתוך הכפפת נומקס. אז, אבל אני רוצה רגע להתחבר לאותה נקודה, אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני חווה את זה דרך אשתי שמתמודדת לראשונה עם תפקיד ניהולי, היא קיבלה לנהל בית ספר, ואתה מגיע לשלב הזה שאתה עולה לסירה, או סליחה, אתה עולה לספינה, ופתאום מבין שאורי להב הוא למעשה, עם זה שיש לו דרגות של קצין על הכתפיים, הוא הפיון של הסירה. מה הדבר הראשון שאתה עושה? תנסה לחשוב, זאת אומרת, עוד פעם, אני שוכנע ש-20 שנה אחורה קשה לזכור את כל הניואנסים, אבל אתה לוקח למשל את הסגן שלך והופך אותו לאיזשהו מקור של השראה וכוח.
אתה בונה אמון עם האנשים האלה, שאתה הולך לנהל אותם. והאמון הזה מגיע כל אחד מהמקום שהוא צריך. אתה יודע, יש כל מיני דמויות שאנחנו נותנים בהם אמון או מנהיגות לאורך הזמן. יש דמויות שאנחנו עושים את זה כמו מורים, הם באים מהקטע המקצועי. הם בונים את הסמכות שלהם כסמכות מקצועית. יש כאלה שבונים את הסמכות שלהם מלהיות אבא. אוקיי? לדעת לטפל בצרכים האמיתיים שלהם לדאוג להם. וזה יכול להיות לראות שחייל קר לו ולהגיד לו שים חרמונית. כי כשאתה אומר לו שים חרמונית, גם אחר כך שהוא יורד לסיפון ואתה חרד מאוד, שאם נופל למים חייל עם חרמונית, הוא שוקע תוך שנייה, אז אתה תדע גם להגיד לו עכשיו כשאתה יורד לסיפון, למרות שיהיה לך קר, תוריד את החרמונית, כי אני דואג לך. ויש חיילים שסמכות עושה להם את זה. אתה צריך להכיר את הצוות מאוד, אבל אין לך ברירה, אלא ללמוד מאוד מאוד מהר את המטריה. וזה גם אחד הדברים שקורס חובלים מלמד אותך. ללמוד, להיכנס למטריות מאוד מאוד מהר, וזה גם טוב אחר כך לניהול חברה או לניהול סטארט-אפ. אתה נכנס לזון שאתה לא מכיר.
ומישהו שלא עבר דרך המתחנה של חיל הים, איך היית ממליץ לו ללמוד את השיעור הזה?
קודם כל, אני חושב שבצהל עושים את זה גם בתפקידים אחרים. זה, אני לא מזלזל בהיסטוריה הצבאית, דרך אגב, כשקורה קורות חיים. כי אני חושב שצהל היום הוא חברת השמה הכי טובה בישראל. מהסיבה שהם רואים את כולם, והם רואים את כולם כשיש להם אפס ניסיון. וכמו אלגוריתם טוב, ככל שעובר בו יותר דאטה, הוא מצליח ללמוד ולהשתפר. שם עובר הכי הרבה דאטה על אנשים. ויש שם מערכת מיון מאוד טובה. אז אנשים שצהל הציב אותם בתפקידי פיקוד, והרגיש טוב לאמת אותם עם אתגרים של פיקוד במצבים קיצוניים. אז אני חושב ששווה ללמוד מההיסטוריה הצבאית, ויש הרבה מאוד כאלה לרוחב הצבא. אתה יכול להסתכל על הרבה התמודדויות אחרות שאנשים עשו, ואין מחיר לניסיון. אין מחיר לניסיון. כשאתה חייב גם להבין שחלק מהתפקיד שלך זה לייצר את הניסיון של האנשים. אחרת הם לא יגדלו. ולפעמים יש הרבה תפקיד בלקחת מישהו צעיר ולגדל אותו ולבנות אותו ולאתגר אותו כדי שהוא יגדל.
אני רוצה לדבר על עוד אספקט אחד בפעילות העסקית שלכם. אספקט שהוא מהניסיון שלי מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד מאתגר לארגון. Merge and Acquisition. במרץ השנה רכשתם חברה קטנה בשם רבי. אני מבין שהיה לכם עוד רכישות בעבר. איך מעכלים רכישה כזאת? בעיקר לתוך תרבות ארגונית מאוד מאוד מובחנת כמו של Outbrain.
אני חושב שעשינו 4 לאורך הדרך. חלקם הצליחו, חלקם פחות הצליחו. כל אחת מהם הייתה שונה במטרה שלה, ומה אנחנו רוצים להשיג מהרכישה הזאת. אני לא חושב שאפשר ללמוד משהו אחד מכולם. אני חושב שיש עניין של הטמעה לתוך התרבות הארגונית, ויש חברות שהצליחו יותר ויש חברות שהצליחו פחות. אגב, כולן היו אמריקאיות. אחד הדברים שזה הכריח אותנו זה להתחיל לנהל פיתוח גם לא רק בישראל. אני חושב שזה טוב.
החבר'ה שהגיעו לטובת העניין רבי או שמות אחרים שרכשתם שמרו על האורגניות של הצוותים או שפיזרתם אותם בתוך צוותי הפיתוח והמחירות של Outbrain?
כל אחד ומה שהיה נכון לגביו. הייתה חברה שרכשנו ופירקנו את הצוות שלה.
אוקיי.
אוקיי. כי המטרה לא הייתה להחזיק את הצוות או את הטכנולוגיה, המטרה הייתה להשיג real estate.
יתרון תחרותי?
כן.
אוקיי.
היו חברות שרכשנו אותן בגלל המוצר שלהן, ואז הייתה כן חשיבות להחזיק את הצוות.
אני מבין שזה מה שקרה בעצם עם רבי. זאת אומרת, היה להם איזשהו רכיב טכנולוגי.
זה רק אחד מה... אבל בדרך כלל כשאתה קונה חברה קטנה...
נזכיר, מדובר ב10 עובדים היו שם. זו חברה של כ-10 עובדים?
רבי אפילו פחות.
Okay.
כשמדובר בחברה קטנה, אתה רוצה לקחת את המוצר או את הקור שלהם, ועכשיו להתחיל לעשות לו סקיילינג. אז אתה חייב להתחיל להזרים לתוך זה עוד כוח אדם, כדי שיוכל לקחת את זה לשלב הבא. ואז אתה מתעסק עם איך לעשות את זה, ואיך לעשות את זה הכי טוב, ואיך לעשות את האינטגרציה, ובשביל האינטגרציה הזאת אתה צריך גם אנשים מתוך הקור שלך, מתוך החברה עצמה.
עכשיו, אם נחזור שנייה אחת קודם לדוגמה של סינגפור, אמרת, אנחנו לוקחים שם יזמים שיהיו שגרים שלנו, ואני נוחת בסינגפור ואני מרגיש בבית. פה אתה לוקח מישהו שהוא גם יזם, כי בעצמו יש לו חברה והוא פתח אותה, אבל זה לאו דווקא ה-DNA הזה. יש אפשרות לעשות את ההטמעה הזאת, בייחוד כשאתה מדבר על סקיילינג, אתה כבר מתחיל להביא אנשים שלך, להזרים אותם פנימה לתוך המערכת הזאת. אנחנו יש... חצי שנה אחרי המהלך, אז אני מניח שיש כבר איזושהי תובנה עליך.
כן, לא, אבל אני חושב שיש, אני מסתכל על כל הארבע חברות שרכשנו, יש יזמים שהתאימו יותר ונטמעו לתוך החברה שלנו, יש כאלה שהתאימו פחות ויצאו החוצה, אין מתכון אחד.
אני מסתכל על השעון, והזכרת לי שב-11 אתה צריך להיות בנתניה, ולא שמעתי פה קול של מנועי סילון של הליקופטר שיאסוף אותך, אז אנחנו ממש מגיעים לסופו של הרעיון. יש את שלב השאלה הזה, יש איזושהי יצא שקיבלת ממישהו בתחילת דרכך כמנהל, אולי כמפקד, תבחר לך את הנקודה, הבנת את טבעה רק אחרי זמן רב, יצא שהיית רוצה לתת למאזינים.
הסתכלו על המספרים. אוקיי. זה, כשהתחלנו את Outbrain, אז הייתי עוד ב... יצאתי משופינג.קום, אתה כבר eBay, ונכנסתי לדבר עם מי שהיה יזם של שופינג, נחום שרפמן, שכולם היו באים, כל התעשייה הייתה באה להתייעץ איתו, והוא היה איש מאוד צנוע וחכם, ונחום אמר לי, בשביל מה באת? בשביל שאני אגיד לך מה שאתה הולך לעשות, הוא טוב, לא טוב, אני לא יודע, אף אחד לא יודע, אני גם אומר את זה לכל היזמים שבאים להתייעץ איתי, אף אחד לא יודע. אם אתם רוצים להתעסק, לדעת אם מה שאתם עושים זה טוב, אז לכו ותעשו. תעשו ותסתכלו על המספרים. המספרים, תבחרו לכם את המטריקות, את ה-KPI'ים, וכל הזמן תסתכלו על, על המספרים. אתה הסתובבת קצת במסדרונות ב-Outbrain בישראל, וראית המון, המון מסכים.
ובניו יורק.
נכון. המון מסכים עם המון מטריקות. כל הזמן מטריקות. אנשים, הצלחנו למכר את הצוות, למטריקות, להסתכל כל הזמן, שים לעצמם את המטריקה שחשובה להם, וכל הזמן להסתכל עליה. זה יגיד לכם מה נכון.
מה הדבר הקשה ביותר שיהיה לך בתור מנהל? איזה אירוע או מהלך שבתור מנהל הרגשת שזה לא קל לך?
אני חושב שיש משהו שהוא קשה לכל מנהל. זה להיפרד מאנשים. אבל אתה חייב לעשות את זה בשביל לבנות את הארגז כלים של החברה קדימה, ולראות מישהו שהוא לא מתאים ולהיפרד ממנו. זה מסוג התלישות פלסטר האלה שהן כואבות והן קשות,
חייבים לעשות את זה. ובתרבות הארגונית של טראסט, זה לא הופך את זה ליותר קל?
ליותר קל?
או לפחות קשה, התלישת פלסטר הזאת?
אני חושב שזה, תמיד יש לך את הטראסט מול הצוות, כשאתה נפרד ממישהו שהוא לא מתאים, כי הם אומרים, אוקיי,
זה ברור, הבנו.
אנחנו לא רק הבנו ואנחנו צריכים להיות טובים, אנחנו רוצים להיות פה עם אנשים טובים ולא עם אנשים...
כן, כן, לא, הבנו לגבי האיש הזה שהוא לא מתאים, כי הוא לא עמד בקריטריונים של טראסט וכן הלאה.
לא רק של טראסט, גם של מקצועיות. כשאנחנו נפרדים מהאנשים, אנחנו יותר נפרדים, או מוצאים את עצמנו נפרדים על אלמנטים של מקצועיות מאשר על אלמנטים של טראסט, וזה עדיין קשה. זה לא קל להיפרד מהאנשים גם על אלמנטים של מקצועיות.
טוב, החלק האחרון הגיע, שבו אתה ממליץ לנו, או מתנדב לראיין יחד איתנו, מישהו שמעניין לך, מעניין אותך לשמוע אותו, מנהל שמעניין אותך לשמוע אותו, וראינו שהתלבטת הרבה לפני שכתבת את השם על הדף, אז תספר לנו את מי אתה רוצה לראיין, או שנראיין ביחד, או שאנחנו נראיין, כי בטח תהיה בסינגפור או במקום אחר.
לא. שאלתם אותי על אנשים עם סיפורים מעניינים, שהם לא מהתעשייה שלנו, כי מהתעשייה שלנו אני מכיר הרבה, ולכן היה לי קשה. אבל אני רוצה להציג בעצם למאזינים שלכם, או לקחת את ההזדמנות בשביל שהמאזינים שלכם יכירו מישהו שקוראים לו גיל למל, שהוא היה בתעשייה שלנו פעם, של קצת של אדברטייזינג וכל מיני שטיקים באינטרנט, אבל המהלך המעניין בקריירה שלו היה בקבוקי החלב לתינוקות שאין בהם BSF.
BPA, BSF.
כן.
איזשהו חומר, תוסף לפלסטיק, כדי לשמור על החיוניות של פלסטיק.
על הקשיחות והשקיפות של הפלסטיק, והוא היה הראשון שעשה את הבקבוקים ללא אותו תוסף, שהוא מזיק לבריאות, וכל המהלך השיווקי שלו הוא מאוד 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 מעניין.
ומה בא בתור מנהל אומר לך, זה בן אדם שאנחנו צריכים לדבר איתו?
אני אהיה לא פוליטיקלי קורקט. ביצים מברזל. טוב. אז ביצים מברזל, חוצפה ישראלית, ואני חושב שכדאי לדבר איתו.
זאת נשמעת לי כמו המלצה חמה מאוד. אורי להב מ-Outbrain, דני תימור, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה.
זהו, עד כאן. תודה רבה לאורי להב על הרעיון המעולה. יש לכם שאלות לאורי? בקרו באתר שלנו, ranlevi.com/biz, ורשמו את השאלות בתגובות. אנחנו נפנה אותם לאורי ונשתדל להביא תשובות מוסמכות. באתר תוכלו גם לקרוא על האורחים העתידיים שלנו ולהציג להם שאלות שאנחנו נשאל עבורכם בזמן הרעיון. הרשמו לרשימת התפוצה של עושים עסקים ותקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא לאור. זה הכל להפעם. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.